ברוך השם, ישיבה, משפחה, רבנים, תלמידים, אורחות ואורחים. הנושא שבחרתי לדבר עליו הוא נושא שלרבנים שאני מצטל היה חשוב מאוד, והוא העביר עליו יותר מפעם אחת שיעור כאן בישיבה בהזדמנויות שונות. הוא גם התעקש להעביר עליו שיעור באחת מההזדמנויות, גם כשהוצאו לו נושאים אחרים באחד מימי העיון, והיה חשוב לו במיוחד לעסוק בנושא הזה. והוא גם הצהיר את הדברים במפורש, אבל זה מאוד ניכר למי ששמע את השיעור, שזה בצורה קצת חריגה כלום, אני חושב, היה שיעור שנאמר עם אג'נדה מובהקת. בניגוד לתחושה הרגילה כששמענו שיעורים שבאמת השיעור בא מתוך איזושהי מגמה לליבון של נושא, בנושא פה הרב הדגיש שיש לו השקפה ברורה ונחרצת ושחשוב לו לקדם אותה, ושלשם זה הוא נותן את השיעור, והשיעור באמת נאמר בלהט מיוחד שאני אנסה בהמשך קצת לעמוד עליו, על היסוד שלו. באחת ההזדמנות שהוא עביר כאן בבית המדרש שיעור בנושא, אז ההתייחסות הייתה סביב מקרה שהראה לפני כך וכך, לפני שנים לא רבות בניו יורק. נערה מוסלמית בתיכון התחזקה מבחינה דתית וחפצה להתפלל 5 תפילות ביום כדרכם, ובבית הספר שם בפאבליק סקול אז יש הפרדת דת ומדינה, ואי אפשר להקצות שטח בבית הספר לתפילה, ולכן היא נאלצה לחפש לה מקום אחר, והיא פנתה לרב של בית הכנסת שהיה סמוך לבית הספר, וביקשה רשות האם היא תוכל להתפלל בבית הכנסת, והרב נתן לה אישור, וכך היה. והרב הכנסת סיפר שקמה איזושהי מהומה רבנית בנושא. לא, אני לא ראיתי את בני הפלוגתא שעסקו בה, אבל שהייתה איזושהי סערה. והרב ליכטנשטיין יצא בתקיפות רבה להגנה על ההכרעה של אותו רב. האמת שאני מצאתי גם, זה במקור אחד פה בדף, למי שהדף מולו, תשובה קצת זומר של הרב חיים דוד הלוי. נשאל, בשכונותינו מתגורר נוצרי ורוצה לבוא לבית הכנסת להשתתף איתנו בתפילה, האם מותרנו לנו להרשות לו? אפשר כמובן להבחין בין נוצרי למוסלמי, אבל חיים דוד הלוי פחות עשה את ההבחנה הזאת, במקרה שאנחנו מדברים עם דבר היה בין מוסלמי. פשוט ביותר שאין למנוע בין דת אחרת מלהיכנס להתפלל בבית הכנסת כל אימת שירצה בכך, שכן בכנסת הוא מקדש מעט. הוא כבר נפסק שנוכרים נודרים נדרים ונדבות כישראל, אז הם יכולים להביא קורבנות ובבית הכנסת להתפלל. וגם שלמה המלך ביקש שתתקבל תפילת הנוכרי שיבוא להתפלל בבית המקדש, והוא עדין לבית הכנסת. ועד רבה יש בזה משום קידוש השם, ובחזון נביא קודשנו נאמר, והביאותים אל הר קודשי. הוא אומר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. והרב ליכטנשטיין גם הזכיר את הפסוקים האלה, גם את תפילת שלמה. והיה נראה לו דבר ברור, ברור לגמרי שזה דבר שהוא ודאי נכון ומבורך ורצוי וצריך לברך עליו. אני חושב שכל אחד מאיתנו שקורא את זה, אני מבין שגיונית היה אפשר להגיע למסקנה אחרת. היה אפשר לומר ששלמה המלך מדבר על נוכרי שמעוניין לבוא לבית המקדש, הוא מודה בדת האמת. הוא מודה בדת האמת, והוא לא מתגייר, הוא לא מצטרף אליה, אבל הוא מודה בדת האמת ורוצה לבוא לבית מקדשנו להתפלל. ופה אנחנו מדברים על נערה שכשהיא מתפללת היא לא מודה בדת האמת שלנו, היא נשארת בדת שלה שמבחינתה היא דת האמת. ואף על פי כן אנחנו רואים, מוכנים לראות בדבר הזה גם תפילה של אדם שנכון להכיל עליה את אותם פסוקים של הנביאים ולראות אותה בברכה. אצל הרב ליכטנשטיין זה היה איזשהו טריגר לעיסוק בשאלה כללית יותר ורחבה יותר של היחס שלנו לעבודת השם של בני אומות העולם. והנושא הזה, כפי שאמרתי כבר, נושא שבער בו, וחרה לו מאוד הנתק שהוא זיהה בתודעה של רבים מאיתנו, בין המושג של עבודת השם, לבין היחס שלנו לאנשים. אולי רבנו כן מתייחסים לאנשים בצורה יפה ואנושית, אבל המושג של עבודת השם נראה לנו מושג שהוא, שמתאים שהוא יהיה ייחודי. אנחנו לא כל כך מוצאים את עצמנו מוטרדים מהשאלה האם המושג הזה הוא כן שותף לעומת העולם או לא. והדבר הזה הוא חרה לו, ולכן הוא באמת יצא לעשות בנושא. אם להתייחס לנושא של עבודת השם אצל אומות עולם, אפשר לדבר על כמה רבדים בהקשר הזה. רובד אחד זה הרובד של המצוות שכל אומות עולם יתפגעו, וזה שבע מצוות בני נוח. יכול להיות שיש קצת יותר, הגמרא מדברת על 30, הרמב"ם מוסיף עוד כמה מעבר להם, אבל אותן מצוות שבני נוח יתפגעו בהם. אומר הרמב"ם במקור 2, משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהילת יעקב. הוא לא יכול לא רוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככן כגר, ומי שלא רוצה, אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות עולם ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בין הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהם. אבל אם עשה מפני הכרי העדה, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ולא מחכמיהם, וגרסה אחרת, אלא מחכמיהם. גרסה שבכל זאת נותנת כן מעלה משמעותית, גם לאותם כאלה שמקיימים את המצוות האלה, לא מתוך אמונה בדעת האמת, בתורת משה, אלא עושים את זה מדעת עצמי. לפי הגרסה הזאת כן יש להם מעלה בכל זאת. וזה באמת... זה הרובד הראשון והבסיסי שהרמב״ם מדגיש שנכון שהוא כן מתפקד לא כסור מרע בלבד, לא אך ורק כאיזושהי דאגה בסיסית לזה שאנשים יהיו בני אדם, שלא ירצחו זה את זה, שלא יגזלו, אלא שהדבר הזה כן אמור להוות נדבך יסודי בקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא. ונכון, והדרך הנכונה היא שהדבר הזה יעשה מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא ובמידת האפשר אפילו בתורת משה. אז זה באמת רובד בסיסי. גם ברובד הזה צריך לשאול עד כמה, האם זה שאיפה שלנו, האם זה נושא שמעסיק אותנו. ידוע שהרבי מלובביץ' פעל ליצור הצהרה של הקונגרס על המעמד של חוקי נוח, של שבע מצוות בני נוח. והאם התודעה הזאת היא משותפת אצל כולנו ורווחת עד כדי כך? אני חושב שיש פה איזושהי שאלה, אבל זה בהחלט הרובד הבסיסי והברור יחסי. רובד שני זה רובד של מצוות שבני נוח לא נצטוו עליהן מבחינה פורמלית, אבל מאוד סביר להבין שיש ציפייה יסודית ופשוטה מהם שהם יעמדו בחובות מוסריות בסיסיות, למשל גמילות חסדים ברמה הבסיסית ביותר. אם הנבר ספר יחזקאל, הנה זה היה אבון סדום החותך, ואון צבת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. אז הוא אומר שאפשר לבוא בטענות, על אף שגמילות חסדים היא לא אחת משבע מצוות בני נוח, אבל אפשר לבוא אליהם בטענות, על זה שהם לא, אם הם לא החזיקו יד עני ואביון, אז זה דבר שאפשר לבוא אליהם בטענות בהקשר הזה. זה רובד שני. הרובד השלישי, והמעניין, שבאמת מעלה שאלות מעניינות, זה אותו מושג חשוב ומרתק שיש לנו בתורה שלנו, וזה המושג של אינו מצווה ועושה. הקיום שיש כאשר אדם מקיים מצוות שהוא לא מצווה בהן, ואף על פי כן אנחנו חושבים שיש ערך למעשה גם בבחינת אינו מצווה ועושה. האם הרובד הזה רלוונטי לאומות העולם? עכשיו קודם כל צריך לבדוק, ההנחה היא שבעם ישראל מדובר כן, שביחס לבני ישראל מדובר בגורם משמעותי, אינו מצווה ועושה. לא בטוח שההנחה הזאת היא מוסכמת על כולם, ואחד המקורות הקשים בהקשר הזה, שאני בכמה הזדמנויות שמעתי מהרב, עד כמה שהוא מתקשה להבין אותו, ובוודאי להזדהות איתו, וזה דברים ידועים של רש"י במסכת סנהדרין, מקור 4, והמחזיר אבדה לנוכרי. רש"י רוצה להסביר לנו למה יש דעה של אדם שמחזיר אבדה לגוי, על אף שאנחנו פטורים ממצוות השבת אבדה ביחס לגויים. אומר רש"י, השווה וחיבר נוכרי לישראל, ומראה בעצמו שהשבת אבדה אינה חשובה לו מצוות בראו, שאף לנוכרי עושה כן, שלא נצטווה עליהם. גבל, ואדם עושה את המצווה הזאת גם במקום שהוא לא מצווה בה, אז זה מראה שמה שחשוב לו זה לא הציווי, אלא אוי ואבוי, מידת הרחמים שיש בו. וזה דבר שהוא הורס הכל, והוא מקלקל את כל פן המצווה שיש בדבר הזה. ואין ספק שרשי נתן משקל אדיר לערך של המצווה ועושה, שהוא ערך חשוב מאוד בפני עצמו, אבל עד כדי שעולה שאלה על פי רשי, עד כמה בכלל אפשר להבין את הערך הגדול של אינו מצווה ועושה. ובאמת האמת שדברי רשי באמת בהקשר הזה צריכים עיון, הרי זה נכון שהתקבלה מסקנה שגדול הוא מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, אבל רבי יוסף בתחילת דרכו חשב אחרת. רבי יוסף בהתחלה חשב שגדול מי שאינו מצווה ועושה, והייתה לו אבא אמינה כזאת בכל זאת. וגם למסקנה שהתחדש לא ככה שגדול המצווה ועושה, אז ראשונים עמלו למצוא הסברים שונים ללמה, מה המעלה המיוחדת של המצווה ועושה. והם לא הסתפקו בקביעה, טוב, מה בכלל השאלה, המצווה ועושה, אז הוא עושה מצווה, מי שאינו מצווה ועושה, אז מה שהוא עושה זה לא מצווה, זה כלום. והנטייה הרווחת הראשונים היא ממש לא כזאת. אז שידוע בהלכה, אז אחד ההסברים המרכזיים לשיטה של רבנו תם, שהאשכנזיות נועזות לפיה, וגם הרבה מדינות עדות המזרח, שנשים יכולות לברך על מצוות שהן פטורות מהן, זה בגלל אותו רובד של קיום מחמת אינו מצווה ועושה, או אינה מצווה ועושה. אז האם, בהנחה שהמושג הזה הוא כן מושג קיים וחשוב בדין תורה, האם הוא שייך גם ביחס לאומות העולם? לכאורה אפשר לטעון שלא. אפשר לטעון שכל הערך שגלום במי שאינו מצווה ועושה, הוא שייך במי שיש לו קדושת ישראל, הקדושה של העם שקיבל את התורה, שהשם ימחיל להם תורה ומצוות שייכת באדם הזה. התורה לא הפעיל עליו בהקשר מסוים את החוב, אבל מכיוון שיש לו קדושה מלאה של שייכות בתורה, אז גם אם הוא לא מחויב, יש לו את אותו ערך של אינו מצווה ועושה כאשר הוא בוחר לקיים את המצוות. טענה מעין זו להלות המחוני וביניהם הרב סולובייצ'יק זצ"ל, שייתכן שעבד כנעני שחייב במצוות כאישה, אבל ייתכן שהוא לא יכול לברך אם הוא מקיים מצוות עשה שהזמן גרמן, משום שאצלו, לפחות לפי חלק מהגישות, הגיור שלו הוא גיור חלקי, קדושת ישראל שבו איננה מלאה, ולכן מכיוון שיש ליקוי בעצם הקדושה שלו, אז אין לו שייכות מלאה במצוות האלה, ולכן הוא לא יוכל לברך על מצוות עשה שהזמן. אז יש מקום לטעון שאולי כל המושג הזה בכלל לא יהיה שייך בקרב מי שאינם בני ברית. ייתכן לטעון ככה. הרמב"ן, יש פה הרמב"ן במקור 5, יש פה שאלה של נוסח. כשהרמב"ן מתאר את שיטת רבנו תם, אז הוא אומר, רבנו תם ז"ל תוקע עצמו בדבר זה לומר, כיוון רבי יוסף ורבי שמעון סברי, נשים סומכות רשות משמע בהלכת הכבתיים, אם רצו מברכותן, ויקרא שיערה אמרינן בירושלמי, כל לא עושה דבר שאינו מצווה בו נקרא הדיוט. הטעם שעושה דבר שאינו מצווה מן התורה כלל, שאינו מצווה מן התורה כלל, שהוא כמוסיף על התורה. אבל מי שעושה מצוות התורה כתיקונן, אף על פי שלא נצטווה הוא בהן, כגון נשים, ובגרסה של רוב המדורות שאני מכיר בימינו, נשים וגויים מקבלים אליהם שכר, שכל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אז הרמב"ן אומר, עושה הבחנה מאוד מאוד חדה. אפשר היה לעשות הבחנות אחרות, אבל הרמב"ן עושה הבחנה מאוד חדה בין סיבות שונות למה אדם לא מצווה בהקשר מסוים. אם הסיבה שאדם לא מצווה היא כל סיבה שהיא מלבד הזהות האישית שלו, אז לא מדובר בעצם במצווה שהתורה ציוותה עליה, ועל זה נאמר כל הפטור מדבר ונקרא הדיוט. אבל אם מדובר במצווה שעל פי התורה היא מצווה, והסיבה היחידה שהאדם הזה לא מצווה עליה זה בגלל מי שהוא, בגלל הזהות האישית שלו, אז זה לא נאמר כל הפטור מדבר ועשו נקרא הדיוט, על זה נאמר שהוא בגדר אינו מצווה ועושה, והוא מקבל אליהם שכר, והוא נותן נימוק שכל דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הנימוק הוא תפיסה מסוימת ביחס למצוות התורה. מכיוון שהאמונה היא שכל מצוות התורה הן טוב מהותי פנימי שתמון במעשה של עצמו, דרכי הדרכי נועה, בכל נתיבותי השלום, אז מכיוון שכך, המעשה הזה הוא מעשה טוב ורצוי, וממילא יש ערך רב למי שעושה אותו. והרמב"ן אומר את זה על נשים, אבל אגב אוכה הכניס לתוך התמונה גם גויים. עכשיו זה דבר המדהים. זה באמת צריך עיון. האומנם, כן, האומנם כל מצוות התורה יש להם ערך ששייך לכל בני האדם, דרכי הדרכים, לא בכל מצוותיה שלו, ובאמת רלוונטיות וגויים. אני חושב שזה נשמע, זה באמת נשמע לנו קיצוני מדי, ויהיה קשה לקבל את הדברים האלה כפשוטן. מצוות שהן קשורות באופי שלהם לזיכרון לאומי, מצוות מצה. אז יש ערך בזה שיקיים את המצווה הזאת, מי שהוא לא שייך באותו זיכרון לאומי. אני חושב שגם מצוות לולה, ולרובנו זה יראה דבר מוזר מאוד שנוכרים יעסקו בה. אבל אנחנו כן יכולים לקחת מכאן, ואת העיקרון שלפחות במצוות שבהם הדבר הזה הוא כן רלוונטי, במצוות שיש להם איזשהו תוכן אוניברסלי שמתאים לכל בני אנוש, אז כן, אותו רובד של אינו מצווה ועושה, יהיה שייך גם בבני אומות העולם. תסתכל ברמב"ם, המקורות ברמב"ם, מקור אחד מפירוש המשנה, מסכת תרומות, מקור 6. המשנה יש מחלוקת על תרומה שהפריש עובד כוכבים, שהוא לא הצטווה בדיני תרומות ומעשרות. עכשיו זה חלק מסוגיה הסבוכה שאני לא אכנס אליה עכשיו, אבל הרמב"ם שם אומר הערה מאוד מפתיעה על רקע הסוגיה שם, אבל הרמב"ם אומר שלמה יש תוקף לתרומה של גוי, ויש פה שאלה על היחס בין החלוץ של תרומה לבין השייכות במצווה תרומות ומעשרות, אבל הרמב"ם חיבר את הדברים. הוא אומר הרמב"ם שם בפירוש המשנה מקור 6, אף על פי שאין הגויים חייבים במצוות, אם קימו מהם משהו מקבלים אליהם מקצת שכר, וזה מן הכללים אצלנו, ואילו מקבלים אליהם שכר, מסיים בהם קיימים, כמו שאתה רואה. אז יש תוקף גם לדבר הזה. ופה הרמב"ם, באמת פלא, מקיים את המושג הזה של אינו מצווה ועושה ביחס לתרומה. עכשיו, הדבר הזה הוא מפתיע, אבל אני כן יכול להבין את זה, שתרומה היא כן פלט מקבוצת המצוות שיש להם שייכות לכל באי עולם, ולכן אפשר להבין בה את הערך הזה. מקור אחר ברמב״ם, מקור 7, הרמב״ם אומר הלכת את, אני לא אקרא את זה עכשיו בפנים, אבל יש מצוות מסוימות שהן קשורות באופן מובהק בברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כמו תורה ושבת, שבהם יש איזושהי מניעה לאומות עולם לעשות, ויש לו יציאה נגד חידוש דת ומצוות חדשות שהם מחדשים. בהלכה י' בפסקה השנייה במקור 7, בנוח שרצה לעשות מצווה נשאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו מלעשותה כהלכתה, ואם מביא עולם מקבלים ממנו, נתן צדקה מקבלים ממנו. אז הניסוח הוא מאוד גורף. מצווה ממצוות התורה, מצווה נשאר מצוות התורה כדי לקבל שכר. לכאורה אותו ניסוח כמו שראינו ברמב"ן, שבאמת ניסוח גורף שמוכן לקבל עשייה של כל מצווה שהיא בבחינת אינו מצווה ועושה אצל אומות העולם. אני, מכיוון שאני מתקשה לקבל את הדברים האלה כפשוטם, אז אני נוטה, ואני לא היחיד שמוכן להידחק פה ברמב"ם, נוטה להתמקד בדוגמאות שהרמב"ם מביא, ושהלף הפתיחה מאוד גורף, ואת הדוגמאות שהרמב"ם נותן הן גם מלמדות משהו. והדוגמאות שהרמב"ם נותן זה קורבן וצדקה. דהיינו באמת המצוות שקשורות בערכים ששייכים גם בבני נוח. וכאשר יש שייכות ערכית למצוות האלה גם בעולמם של בני נוח, אז יש לזה מקום. הרדב"ז מביא את הדברים בצורה יותר גורפת, זה הבין שעקרונית כל המצוות בכלל זה המקור הראשון בעמוד הבא. והוא כותב, במצוות שצריכים קדושה וטהרה, כגון תפילין, ספר תורה ומזוזה, אני חוכך להחמיר שלא יניחו אותם לעשותם. הוא מתלבט. אולי נמנע מהם בכל זאת מצוות שקשורות לחפצים שצריכים קדושה וטהרה, כגון תפילין. אני מאוד נוטה לדברים שכתב הרב משה פיינשטיין בתשובה שהבאתי פה, שנוטה בכל זאת לצמצם את זה ולא לקיים את זה במצוות שבן אדם למקום שהן נראות לא רלוונטיות בהקשר של אותו בנוח שאנחנו מדברים עליו. הוא מביא את הרדב"ז ודן בדברים שלו, מי שירצה יעיין בדברים בפנים, אבל כפי שאני אומר, הפשטות של הדברים היא מרחיקת לכת. אני נוטה לצמצם אותם, אבל אנחנו בוודאי רואים את השייכות הברורה של המושג הזה של אינו מצווה ועושה גם ביחס לבני אומות העולם. אם נחזור לנושא שפתחנו בו, של תפילה, אז אני חושב שזה דבר ברור, שתפילה היא בכלל אותם, אותם מצוות שבאמת יש בהם ערך שהוא ערך אוניברסלי. תפילה זה הגישה של אדם לקדוש ברוך הוא, ואני ארחיב על זה עוד קצת בהמשך. בשלב הזה, את דברים של רב חיים שהרב משה הזכיר לפני כמה ימים, שגם לרמב"ן, שחולק על הרמב"ן ולא רואה בתפילה מצווה מהתורה, אבל בוודאי שיש הכרה במושג של תפילה. המושג של תפילה יש בו קיום, גם כאשר התורה לא מצווה עליו במילה. סביר מאוד להניח שהקיום הזה הוא קיום אוניברסלי לכל אדם שרוצה לפנות אל הקדוש ברוך הוא בדברים. אני ראיתי בשם הרב יוסף חיים זוננפלד פסיקה מפתיעה, שאני חושב, אותי הפתיע לפחות, שחשב שיש איסור לעבור בדלת אמותיו של מוסלמי שמתפלל, משום שהוא עכשיו עומד לפני איקונו בתפילה, ולכן חל האיסור לעבור בדלת אמותיו. זה חידוש גדול, אבל אני לא חושב שהוא אמר את זה כדי למצוא חן בעיני איזה מישהו מהתקשורת, אלא אני חושב שהדברים האלה הם נכונים, שהתופעה הזאת קיימת שם. ותשובה אחרת של רב משה פיינשטיין במקור 9, הוא לעניין אם יש לו מצווה כשמתפלל להשם יתברך לגוי, נראה שיש לו, כמפרש בקרא בישעיהו, כי ביתי בתפילה יקרא לכל עמי. אבל, ואז הוא מוסיף חידוש עוד יותר גדול, בעצם מחזיר אותנו לרובד השני, למצוות הנוספות שבני נוח בעצם חייבים בהן. כשמתפלל רק שיש לו צורך, כגון שיש לו חולה או שאין לו פרנסה, הוא כחיוב ממש. הוא חושב שגוי שמתפלל בשעת צרה מדובר בחיוב, ולא קשה ממה שלא יחשיב זה למצווה מיוחדת בחיובי בני נוח, משום בזהו עיקר האמונה בהשם יתברך, שרק הוא הנותן פרנסה והרופא חולים. וכשאינו בוטח על השם יתברך ואינו מתפלל אליו, הרי הוא כאינו מאמין בו, הוא מאמין בדברים אחרים. ואמונה בהשם יתברך, אף שלא הוזכר זה במניין השבע המצוות, השבע המצוות ודאי הוא מחויב להאמין, וזה אותו רמב"ם שהזכרנו קודם, שגויים צריכים לקיים את אותם שבע מצוות מתוך אמונה בבורא עולם. אז ממילא מובן שחובת האמונה כן תקפה לגביהם, ורבי משה פיינשטיין חושב שחובת התפילה בעת צרה, אותה חובה שגם הרמב"ן מודה שהיא מצווה מהתורה, אז רבי משה פיינשטיין חושב שבהקשר הזה יש לגויים גם חובה. אלה הטענות שאני חושב, לא, אני חושב שהיה חשוב לרב לחדד באותו שיעור, והרב הפליג לכיוונים רחבים ורבים נוספים ובהקשרים שונים, במצוות דינים ובעוד הקשרים, לדבר על היקף המושג של עבודת השם אצל בני אומות עולם. ואני חושב הלהט המיוחד שהיה לרב בנושא הזה, והסיבה שבאמת היה מדובר בשיעור עם אג'נדה ברורה, אני חושב שהנקודה מחברת לכמה נקודות מאוד, שבעיניי מאוד מאוד שורשיות בהשקפת העולם של הרב ליכטנשטיין זצ"ל. ואני אתייחס לשני נושאים עיקריים. הראשון שבהם זה נושא שהרב מאיר בעצם גם עסק בו, הנושא של הומניזם. ואין ספק שהרב היה מגדלור מאיר של הומניזם, והרב מאיר נתן דוגמאות רבות וחשובות. נזכיר אולי עכשיו, מכיוון שאנחנו כמה ימים לאחר יום השואה, והרב בשיחות ביום הזה הדגיש כמה שאין סתירה, וחשוב לנו מאוד להפיק את שני הלקחים השונים שחייבים להפיק מאותו אסון היסטורי. לקח אחד הוא הלקח הפרטיקולרי של העם שלנו, של החובה שלנו להגן על העם שלנו ולשמור עליו ולדאוג שחלילה לא נהיה נתונים למשיסה. והלקח השני הוא אותו לקח מוסרי אוניברסלי שחייבים להפיק מהאירוע הזה, של איזה תהומות מוסרי אדם יכול להידרדר, וכמה חשוב שאנחנו נשמור אנחנו בעצמנו והעולם כולו על צלם אנוש והדמות מוסרית. והנקודה הזאת היא לא מובנת מעלה, ובשנים האחרונות אני רואה יותר ויותר אנשים שסביב הזה אומרים באיזה מין גאווה משונה, זה מרגיש טוב לומר את זה, שתדעו לכם שאני מתמקד ביום השואה בלקח הפרטיקולרי בלבד, ולמרבה הבושה גם אנשים יראי שמיים שותפים בדבר הזה, והדבר הזה הוא כנראה לא מובן מעלה וצריך להדגיש את זה. אבל ההומניזם של הרב, וזו נקודה שהוא פיתח בכמה הקשרים, ובספר השיחות שלו עם הרב סבתו הוא מאוד הדגיש ופיתח את זה, הרב מאוד מאוד דיקה את התהליך שהתפתח במאה ה-19 בעיקר, של איזשהו נתק בין עבודת השם לבין הומניזם. ושראו שם איזשהו מתח בין האמונה בגדלות האדם ובחירות שלו, לבין המחויבות לצו אלוקי, ושחשבו שהדברים האלה הם או מנותקים זה מזה, ואולי אפילו עומדים בסתירה אחד לשני. והרב ביקה את זה, והרב דבק בהוגים קודמים יותר, ובמאות קודמות יותר שהיו חביבות עליו, והוא חשב שיש שילוב משמעותי ועמוק מאוד בין עבודת השם לבין האמונה בגדלות של האדם, האדם שנברא בצלם, בין המחויבות שלנו לדאגה של האדם, כאשר המחויבות שלנו לדאגה של האדם היא כוללת מחויבות למצב הדתי והרוחני שלו, ולא רק במצב הגשמי שלו, ושהדבר הזה הוא חלק ממה שאנחנו צריכים לדאוג לו, אנחנו רוצים לתת את האדם לקדוש ברוך הוא. והדבר השלישי, התביעה שאנחנו יכולים לבוא אליה לאדם, מכיוון שאנחנו מאמינים בגדלות שלו, אנחנו מאמינים באחריות שלו, אנחנו יכולים לבוא אליו בתביעה ולהציב לו רף גבוה ודרישות. וההומניזם של הרב היה הומניזם דתי מאוד, והדבר הזה אני חושב מאוד מתחבר לשאיפה הגדולה שהייתה לו בנושא שאנחנו עוסקים בו, וזו הייתה נקודה משמעותית אצלו. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה לא קלה היום, לא פחות מאשר המאה ה-19 באותם באתגרים של הומניסט שהלך בדרכו של הרב, ובהקשר הזה הרבה יותר מתחדד עד כמה שהוא היה מגדלור מאיר. זו נקודה אחת. נקודה אחרת היא קשורה למצוות, והיא קשורה במיוחד לנושא של אינו מצווה ועושה שהתחלתי לעסוק בו לפני כן, והדברים האלה גם קשורים לדברים שהרב מאיר דיבר עליהם קודם. הרב ליכטנשטיין מאוד מאוד הדגיש את היסוד של מצווה ועושה, ואת היסוד של העבדות היה הוא לעולם לא הרגיש, הוא הדגיש אותו מספיק, ותמיד היה חשוב לו להדגיש יותר ויותר את המחויבות שלנו כמצווים ועושים. וזו הייתה ברכה שלו לכל נער שחוגג בר או בת מצווה, על זה שהוא הגיע היום למדרגה של מצווה ועושה. אז זה היה משמעותי מאוד אצלו, אבל אני חושב שהיה לו מאוד מאוד חשוב, וזו נקודה מרכזית אצלו מאוד, זה להדגיש את היעדר הצורך שלנו להכריע בין מצווה ועושה לבין מי שאינו מצווה ועושה, ושכל מי שמצווה ועושה צריך לפעול גם כמי שאינו מצווה ועושה, וגם לפעול מתוך התחברות משמעותית, במידה, לא רק מידת העירה אלא גם מידת האהבה למצוות, לתכנים שלהם. והדבר הזה מביא למסקנות. עכשיו יש מסקנות שקל יחסית להגיע אליהם, אני חושב שהרבה אנשים למשל קל לנו להבין שלמשל בנושא מסוג של תלמוד תורה לנשים, אז מכיוון שברור לנו שהיחס שלנו לתלמוד תורה הוא הרבה מעבר למצווה ועושה, הרבה מעבר לקיום מצווה אחת מהתרי"ג, עם כל המעלה האדירה של זה כשלעצמו, אבל מעבר לדבר הזה היחס שלנו לתלמוד תורה הוא כמשהו שהוא קשור, עומד ביסוד הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היכולת שלנו להידבק בו, וממילא אנחנו מבינים שגם אותם אלה שלא הצטוו בתלמוד תורה, בוודאי שאנחנו מבינים, שאנחנו מאוד מאוד נרצה שהדבר הזה לא יעשק מהן, ושהם גם תוכלנה להתחבר לקדוש ברוך הוא ולהתקרב דרך תלמוד תורה, ולא צריך להיות פמיניסט דגול בשביל להאמין ביסוד הזה, כיוון שמדובר בעצם ההתקרבות של אדם אוהב השם לבוא. אני חושב שאצל הרב ליכטנשטיין הדברים האלה שאני אומרת עכשיו תלמוד תורה היו במידה רבה נכונים על כלל עולם המצוות. אני אמרתי פעם שלפעמים הרגשתי אצלו שהיחס שלו למצוות הוא משהו שחורג מתחום האידיאולוגיה ומגיע כמעט לתחום היצר, במידת האהבה למצוות והזיקה אליהן. וממילא אדם שזו הזיקה שלו לעולם המצוות, אנחנו ממילא יכולים להבין את הריחוק הגדול שיש לו מדברי רש"י על מצווה ועושה, והדברים האלה הם כל כך נמצאים ברובד אחר בכלל מהמקום שבו הוא נמצא בו. וממילא זה מאוד מסביר לנו למה תהיה לו שאיפה להעניק את הדבר הזה לעולם, ואת אותו קשר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא על ידי קיום מצוותיו, במידת האפשר ובמידה שזה שייך, ממילא תהיה לו שאיפה להנחיל את הדבר הזה לאותם בני אדם שהוא כל כך אוהב. עכשיו הרב ליטנשטיין נפגיש בהרבה מאוד הקשרים את בחירת ישראל, והוא בוודאי הכיר בהחלט בדבר המיוחד שקראה מקודם ברמב״ם, משה רבנו לא המציא לתורה והמצוות אלא לישראל, והרמב״ם בהתחלת הלכות יסודי התורה שעוסק במשך ארבעה פרקים במצוות האמונה ובסיסה, ובפרק ה' פותח בכל בית ישראל נצטוו לקדש את שמו הגדול, וזה חובדת ביסודית שהוטלה על עם ישראל. אבל אני חושב שהדבר, אותו יחד שהיה לו לעולם המצוות, ממילא גרם לו לחשוב שאיך אנחנו יכולים לעשוק ולא לראות את כלל האנושות כשייכת בעולם בסיסי של עבודת השם, של קשר עם הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה אני חושב באמת בער בעצמותיו. באופן נקודתי, בהקשר שפתחתי בו, אותו הקשר של תפילה, אז אני חושב שבהקשר הזה הייתה לו גם זיקה מיוחדת מאוד למצווה הזאת ספציפית, למצוות התפילה, ולגביה הוא נטע והתרחק מרעיון שהעלה מורו הגדול הרב סולובייצ'יק זצ"ל, והביע בכמה הזדמנויות הסתייגות מאותו רעיון. הרב סולובייצ'יק, אני אקריא את הדברים בפסקה הראשונה במקור 11, לדעתו נחוץ אף עוגן הלכתי והיסטורי לעמידה לפני השם. לו היינו באים לבחון בעין השכל האם מותר להתפלל, לדרוש ולבקש, התשובה הייתה צריכה להיות לאו מוחלט. אלא שאנו רוצים תקדימים לכך, תפילות אבות יקנו, יותר על כן אנו מצווים על התפילה. זאת התפיסה שצריך איזשהו מתיר, צריך מתיר בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא ולפנות אליו בתפילה. הרב ליטנשטיין גם הזכיר בהקשר הזה את הדברים של הרמב"ן מקור 10, כל עניין התפילה אינו חובה כלל, אבל הוא במידות חסד הבורא יתברך עלינו ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. והוא הוסיף הפסקה האחרונה פה בעמוד, ראשית מפגשי עם תורת תפילה זו הייתה בשנת תשי"ג, עת עסק הרב עמנו בלימוד מסכת ברכות. בשעתו התרשמתי עמוקות מנקודה זו ונשבתי במקצת בעוצמת הגישה המעמידה את האדם כתוהה על מעמדו מול הקדוש ברוך הוא בבחינת מענו ומה חיינו וכו'. הדברים ניקו בי שורש ויתד. ברא, לימים עלו בי פקפוקים מסוימים ביחס לדרך מחשבה זו, ובעיקר רתיעה מחוויה זו. אמנם אכן מקננת בלב תחושת מה יתונן אדם חי, וכמאמר המדרש, דויה שהוא חי ומעבר לזה אל יבקש דבר. הקדוש ברוך הוא אינו חייב לנו דבר. ואולם יחד עם זאת, היעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא ישתול אותנו עלי אדמות, אותנו, שכל חיינו תלויים מנגד, פרוצי בתי חומר, שאין לנו על מי להישען אלא עליו, והצינור להגיע אליו יתברך יהיה סתום ופקוק, האמנם ייתכן קיום אנושי משמעותי, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית, ללא גישה אל אבינו שבשמיים? וברור שכשאדם, שזאת הזיקה של אדם אל מצוות התפילה, אז ממילא, כאשר אדם באופן כללי הזיקה שלו לעולם של מצוות, היא באה עם עוצמה כזאת. והעוצמה הזאת גורמת לו לרצון אדיר לתת ולהשפיע על העולם מבחוץ. ובוודאי שבמצוות התפילה, אם אנחנו נחשוב שאותה מצד אחד חסד, אבל מצד אחד משהו של חסד שבל הקדוש ברוך הוא, ייתכן שאנחנו לא נעודד את כלל בני אומות העולם ליהנות גם מהחסד הזה. ואני חושב שהנושא הזה, כמו בנושאים רבים אחרים, עוצמות האדירות של הרב ליטנשטיין גרמו לו לעלות על גדותיו ולרצות לתת ולרצות להציל ולהשפיע, והוא רצה שאנחנו כולנו נשפיע על אומות העולם ובוודאי ובוודאי על, 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 על כנסת ישראל, ובוודאי ובוודאי שאנחנו תלמידיו, אז זכינו גם אנחנו ליהנות מאדם ש העוצמות האדירות שלו באו ברצון, באו לידי ביטוי ברצון לתת ולתת לעולם כולו ולתת לנו, ואנחנו כולנו התברכנו בזה. ואני גם מסיים בתפילה שאנחנו נזכה להמשיך קדימה וליהנות מאותם עוצמות שהוא השפיע ולהמשיך בדרכו. יהי זכרו ברוך.